כן, בפסקה, אבל הדבר המפורסם. אז כאמור, הפרק השמיני הוא בעצם עוסק באופי הטבעי האנושי, כלומר בבירור המאוד מאוד יסודי וחשוב, היש לאדם בחירה חופשית אם אין לו בחירה חופשית, כי זה גולת הכותרת של מה שרבנו ניתח את כוחות הנפש, חלקיה, תחלואיה, בריאותה. ואם אנחנו מתייחסים לתחלואים ולהבראה או לבריאות לא במושגים הפתולוגיים אלא במושגים הייעודיים, למה מיועד האדם, נפש האדם למה היא מיועדת, אז ממילא אמות המידה נקבעות על פי איזושהי דרך אידיאלית, איזשהו ציווי אידיאלי שבורא האדם יעד לו לאדם והתווה לו את הדרך איך להגיע למימוש עצמי, וזה הבריאות של הנפש או הנפש הבריאה. ואילו כל דבר שחורג מיעודו של האדם שנברא בצלם אלוהים, שנתנה לו נפש אלוהית, כל דבר שחורג מכך זה החולי. ואז השאלה, האם אנחנו מדברים על אדם מתוכנת או אדם שיש לו בחירה חופשית ויכול הוא להוביל את עצמו לידי נפש בריאה ולהגיע לשיא השיאים בממושה, ויכול הוא להביא את עצמו לדרדרות, לנפש חולנית, ולדרדר מטה מטה ולהתרחק לחלוטין ממוש יעודו. כיוון שזוהי אמונתנו, זוהי דרכנו, שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו, ושאנחנו בחירים, כלומר שאנחנו בחירה חופשית, והשם נתנו את התורה ואנחנו בהתמודדות עצמית עם לעשות או לא לעשות, וכל שאנחנו שומעים ועושים אז זה רק ייטב לנו במובן היהודי. אז משום כך יש חשיבות גדולה מאוד למה שהרמב״ם בפרק הזה מברר את העניין הזה של אם יש לאדם בחירה חופשית. עכשיו כמובן הרמב״ם על בסיס אמונתנו, על בסיס התורה שלנו, מאמין שיש לאדם בחירה חופשית, ולכן הוא אמור להתמודד עם מצבים או עם תופעות בהיסטוריה האנושית שלכאורה אולי אין בחירה חופשית לאדם, או עם זה הרמב״ם יתמודד. ובכן, בואו נראה מה הפסקה. אבל הדבר המפורסם אצל בני אדם, ואפשר למצוא בדברי חכמים ובלשונות הכתובים כמותו, והיא, שימו לב כמה שהרמב״ם מאוד מאוד מדויק ואחראי, והיא שעמידת אבהו, והוא הזכרת לי שאולי כדאי שאני ארכיב משקפי קריאה כי זה על קוצו של יוד. אז כבר לאחרונה אני מצויד בשלוש משקפיים: משקפי קריאה, משקפי ראייה, משקפי שמש. אכן, אני חזר חזרה. אבל הדבר המפורסם אצל בני אדם, ואפשר למצוא בדברי חכמים ולשונות הכתובים כמותו, והוא שעמידת האדם וישיבתו וכל תנועותיו ברצון השם מתעלה ובחפצו. וזה דבר נכון. לפני שאני ממשיך, כלומר אומר הרב, אנחנו נמצא בדברי חז"ל או במקרא ביטויים או הגדים שבעצם הפעילות המוטורית של האדם, ואני בכוונה משתמש בביטוי הזה, עמידה, ישיבה, תנועה, היא ברצון השם. אם ההגד הזה הוא אמיתי ואנחנו עומדים מאחוריו, אז לכאורה אין בחירה חופשית.
השאלה
מה בחירה? עכשיו
שמאפשר לעמוד או לשבת.
לא, אבל אני מתפעל מהתמימות שלו. הוא כבר תוקף אותי, חושב שאני מאמין בככה, והוא שוכח שאני דידקט. וכן, אז כאמור, לכאורה זה נוגד את מה שאנחנו אומרים בחירה חופשית, כי אם תנועותיו של האדם הם פועל יוצא של רצון השם, אז איזה בחירה חופשית יש כאן? והרבם בכוונה מתגרה בנו בכך שהוא אומר שאבל הדבר המפורסם אצל בני אדם ואפשר למצוא בדברי חכמים ובלשונות הכתובים כמותו, כלומר מאשר דברי חכמים ודברי כתובים, והוא שעמידת האדם וישיבתו בכל תנועותיו ברצון השם מתעלה ובחפצו, וזה דבר נכון, אומר הרמב״ם. מה? הנה אתם רואים, זה קורבן שני שנופל בפח, כן? אז אני אומר לך, כל החכמים. אז עכשיו עשינו קצת סבלנות, אין לכם סבלנות, אתם תמונים, זה לשו אותם עם זהוג, אז כל הזמן מבוערים.
לא כולם.
אתה טוב,
אני לא מדבר,
אתה מעורב ירושלמי, אתה. וכן
מיד
רבותיי, סימן שהצלחתי באמת לגרות אתכם. הרי אני הפסקתי לפני המשך המשפט אבל באופן מסוים, שם נעצרתי בכוונה, ומכאן כל המהומה הזו שנוצרת אצלכם, כן? בכוונה נעצרתי שם. אני חוזר, אבל הדבר המפורסם אצל בני אדם ואפשר למצוא בדברי חכמים ובלשונות הכתובים כמותו, והוא שעמידת האדם וישיבתו וכל תנועותיו ברצון השם מתעלה ובחפצו, וזה דבר נכון אבל באופן מסוים, לא חלק חכמים לא חלק חכמים, אלא באופן מסוים. והוא כגון הזורק אבן לאוויר וירדה למטה. נו, מה אתם אומרים? האם האבן ירדה למטה ברצון השם? שמעתי תשובה כן ושמעתי תשובה לא. זאת אומרת, רגע, תהיו יותר מדויקים. תתחילו יותר מדויק. כלומר, שאבן אשר נזרקת למעלה ויורדת למטה מכוח המשיכה, זה כוח טבע שהקדוש ברוך הוא בראו, ואת זה יש לייחס השם. אבל לבוא ולומר האבן הזו ברגע הזה הקדוש ברוך הוא גוזר עליה שתיפול למטה, זה לא. כן? וכן, אז נתחיל להיות מדויקים יותר ויותר. וכן, נאמר ככה, אבל באופן מסוים, אז אנחנו נבין את דברי חז"ל ודברי הכתובים, כן? והוא כגון הזורק אבן לאוויר וירדה למטה. אם נאמר עליה שברצון השם ירדה למטה, הוא דבר נכון לפי שהשם רצה שתהיה הארץ בכללותה במרכז, ולפיכך כל זמן שנזרק חלק ממנה למעלה הרי הוא נע אל המרכז, ובזה הוא מסביר בשפה שלו את כוח המשיכה. וכן כל חלק מחלקי האש נע למעלה באותו הרצון שהיה, כלומר שתהיה האש נעה למעלה. אז כשאני מדליק והאש עולה למעלה, אז אני אומר זה רצון השם. למה אני מתכוון שזה רצון השם? האם זה רצון השם באש הזו שתעלה למעלה, או כך השם ברא את טבע האש שהיא תעלה למעלה? טבע האש, יפה, כן. אז אם אני רואה כתובים שמייחסים את זה לרצון השם, או דברי חז"ל שמייחסים את זה לרצון השם, אז אנחנו יודעים איך להסביר את הדברים, שזה הולך יותר לדבר יותר שורשי, ליותר הדבר לחוקי הטבע, ולא לדבר הספציפי.
יכול להיות יסוד התורה,
הרמב"ם מסביר. מה?
יכול להיות יסוד התורה, הרמב"ם מסביר.
נכון. עכשיו, לא שהשם רצה אתה בעת תנועת החלק הזה מן הארץ שינוע למטה, ובזה חולקים קטה מדברים, לפי ששמעתים אומרים שהרצון בכל דבר הוא בכל עת ועת תמיד. כן, עלה נופל הכל רצון שמיים, כן? ולא כן אמונתנו אנו. אתם רואים, רבנו מבדל אותנו מהם. זאת אומרת, אנשים מאיתנו, מהיהדות, בגלל חוסר לימוד, או בגלל אמונה תמימה, אז הם מתבטאים כמו כתם מדברים, שכל דבר ודבר זה רצון השם. עכשיו, אתה דבר איתם, נגיד, הכל כתוב למעלה, הכל כתוב למעלה. כן? כן. אז אם אתה תתחיל לנענע אותו, לנער אותו, אם יש לו זכות הוא יבין ואתה תעלה אותו מעלה מעלה, אם לא הוא יחלוק עליך, יגיד שאתה כופר, שאתה לא מכיר ברצון השם וכו'. כן. אלא שימו לב, הרצון היה בששת מבראשית. עכשיו הביטוי הזה, הרצון היה בששת מבראשית, הוא הביטוי הפילוסופי אמוני של הרמב״ם, אשר עמד מאחורי השקפת משה רבנו בעוז נגד שיטת אריסטו. כי לפי אריסטו אין רצון אלוהי, כל המציאות היא משתלשלת מעצם מציאותו, אין רצון אלוהי, והעולם לא נברא, יש אחר העדר המוחלט. ואילו לפי השקפתנו, השקפת משה רבנו, העולם נברא ברצון אלוהי, יש אחר העדר המוחלט. והסיפור של ששת ימי בראשית, מבלי להיכנס כעת רבותיי לביאור ולפירוש מה זה ששת ימי בראשית, אבל כל הסיפור הזה של ששת מבראשית, הוא בא ואומר שם, או הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון באותה נקודה שנקראת אצלנו ששת מבראשית, ברא אלוהים את כוחות הטבע שמהם כל המציאות משתלשלת עד ימינו ועלה. אז כל מה שקורה היום זה הרצון האלוהי שנקבע שם בחוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא הביא בעולמו. כן, ולכן אמונתנו אנו, אלא הרצון היה, הרצון של מי? של השם. הרצון היה בששת מבראשית, ושכל הדברים ינהגו לפי תוואיהם תמיד, כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. מה, אז מטבע הדברים אדם ישאל, רגע, אז מה עם ניסים? מה עם ניסים? הוא עוד מעט יתייחס לזה, כן? ולפי כך, הוצרכו חכמים לומר, בכל הניסים, אתם שמים לב? ממש, רבנו, דבר דבור על אופניו, כל חוליה מתחברת לחברתה. ולפי כך, הוצרכו חכמים לומר בכל הניסים, אשר הם מחוץ לטבע, כי יש ניסים שהם בעצם שגרת חיים, ויש ניסים בחינת מחוץ חוקי הטבע, ולכאורה כאילו זה רצון אלוהי שנתחדש באותה שעה, ואינו כן, אומר הרמב״ם. ולפיכך הוצרכו חכמים לומר בכל הניסים אשר הם מחוץ לטבע, שהיו ושיהיו כפי שהובטח בהם, כולם כבר קדם הרצון בהם בששת ימי בראשית, וניתן בטבע אותם הדברים אז שיתחדש בהם מה שמתחדש. וכאשר מתחדש בזמן הראוי, חשבו בו שהוא דבר הרע עתה. הנה שימו לב לדוגמה המאוד מאוד בולטת. עם ישראל נמצא בשפת ים סוף, נרדף על ידי פרעו וחילו, הם אנשים נשים וטף, אין להם צבא, אין להם כלום, ים לידם, אויב משוריין עומד לחלותם, מה הם יכולים לעשות? הם צעקים ויצעקו, וגם משה רבנו צועק, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. זה דבר מאוד מאוד משונה. חז"ל רצו להכניס דברים אשר לא נזכרים בפסוקים ההם, שיכול להיות שהיו באמת התרחשות של אותו רגע. חלק מעם ישראל באותו רגע אמר, זהו, עבדנו, בואו נקנע, יעשו לנו המצרים מה שעשו לנו, אבל נקנע, זה מלחמה עבודה, אין לנו יכולת ללחם איתם, ים מצדנו, מה נוכל לעשות? להיכנע. וחלק אמרו, לא, נלחם, אפילו שאנחנו נמות במלחמה, מוטב שנלחם, נמות בכבוד, ולא נחזור למצרים בשעבוד היום ונורא, ובייסורים וכל וכל. יכול להיות שהיו התרחשות כאלה, כי באמת זה מצוקה גדולה, מה הם יכולים לעשות באותו זמן? והנה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? דבר על בני ישראל וישאו. למה? לים. איך ייתכן אנשים, נשים וטף, ייכנסו לים? אפילו שרון לא העז להעביר את הצבא בתעל הצוות, לא ביום סוף, כל עוד לא עשה לו את המעבר, כן? את הגשר, את הגשר, כן? אז כי אפשר, אתה חייב ליצור מציאות שבה אתה יכול לעבור מכשול מים, מכשול מים. ומדובר בצבא, לא מדובר באנשים, נשים וטף. וכנס פחות מדבר השם ויסעו, כן? ואתה הרם את מתך ויהיה בסדר. ואז כך משה עושה, הם נכנסים, ומשה מרים במטה את ידיו, והים נקרע לקרעים, לגזרים, ו-12 שבילים נפתחים להם, והם הולכים כבני מלאכים ב-12 השבילים. המצרים רואים שזה ככה, אז גם הם רוצים אחריהם עם כל המרכבות, עם כל השריון, אבל הים חוזר לאיתנו על המצרים ומטבע אותם, ובני ישראל יוצאים גאולים בלי שום פגע וחורים מן הים. התרחשות הזו, כל מי שיקרא אותה לפי הקריאה השוטפת יגיד, זו הייתה החלטה אתוק של הקדוש ברוך הוא. נוצר מצב של סיכון חמור מאוד לקיומו של העם היהודי שהוא בראשיתו, והקדוש ברוך הוא החליט, זהו, הים יקרע, העם יעבור, והואיל והמצרים לוטפים אחריהם, כדי שהמצרים לא יסכנו אותם, שהים יחזור לאיתנו עליהם. זה החלטות באותו רגע, פקודה, המפקד זה הקדוש ברוך הוא, נתן פקודה שהים יקרע, נתן פקודה שהם יחזור לאיתנו על המצרים, וזה נעשה, וכל הפקודות האלה שיצאו מהמטכ"ל האלוהי הזה נתבצעו. כך בני אדם נוהגים להבין אירוע כזה. אלוהים שרוצה בהי שעתה פוקד ועושה, כן? לא כן רבנו, אשר מצד אחד הוא מאמין שיש חוקי טבע שהקדוש ברוך הוא ברעם, ויש מה שנקרא יציבות בקיום העולם, יש כללים, כי אם אין יציבות, אם אין כללים, שום דבר לא מוכל לעשות בעולמנו, לא מסחר, לא כלום, כי מאיפה אתה יודע מה ילד יום? רק בגלל שיש לך עולם כמנהגו נוהג, ויש כללים ויש חוקים, אז בני אדם יכולים לערך ולתכנן תכנונים וכו', אבל אם לא, זה סתם התגלגלות, כלומר מתגלגלים שטף של מקרים. הרמב״ם כמייצג את הדעה האמונית של עם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו עם חוקי טבע, ולכן יש יציבות. אין דבר כזה שכל רגע וכל רגע ישתנו דברים, ואם מצאנו ניסים ונפלאות שהתרחשו, הם אינם דבר יום ביומו, שבירת חוקי טבע, הם אינם דבר יום ביומו, זה אחת לה, והקדוש ברוך הוא כבר הטביע את החריגים האלה בכוחות הטבע בששת דמי בראשית. ולכן אין כאן עניין של רצון מחודש בשעת קריאת המסוף, אלא כבר הוטבע בכוחות הטבע הללו שבהיווצר סיטואציה כזו וכזו תהיה תופעה כזו וכזו. אז אם כן, אין חידוש רצון, זה רצון אלוהי אבל לא רצון מחודש, זה הבדל גדול, זה רצון אלוהי אבל לא רצון מחודש. ויש בחירה, ויש בחירה חופשית, בן אדם מתנהלים בעולם שהוא תקין, בעולם שהוא מתנהל על פי כללים חוקים. הנה אומר רבנו, רק רגע, ולפיכך הוצרכו חכמים לומר בכל הנסים אשר הם מחוץ הטבע שהיו ושיהיו, כן, גם מה שיהיו לעתיד כפי שהובטח בהם, כן, ואם נבעו על נסים עתידיים כולם כבר קדם הרצון בהם בששת מבראשית, הרצון האלוהי, וניתן בטבע אותם הדברים אז שיתחדש בהם מה שנתחדש. וכאשר מתחדש בזמן הראוי חשבו בו מי שחושבים,
כן,
הללו שאינם לומדים, חשבו בו
עכשיו.
שהוא דבר אירע עתה ואין הדבר כן. כלומר כך בני אדם בלתי מלומדים חושבים, או, זה החלטה עד הוק של הקדוש ברוך הוא לקבוע את הים באותו רגע, לא, ואין הדבר כן. וכבר הרחיבו בעניין זה הרבה במדרש קהלת וזולתו, ששם חזל במדרש העירו את עינינו לנקודה הפילוסופית אמונית הזו החשובה. ומה שאמרו בעניין זה, עולם במנהגו הולך, כי שם בקהלת מתאר שמסורח ירח הכל, יש כלים, יש חוקים, עולם במנהגו הולך, ותמצאים עליהם השלום תמיד בכל דבריהם, מתרחקים מלהניח, הכוונה מלייחס, מלייחס, כי הרצון בכל דבר ודבר ובכל עת ועת. כלומר חכמי ישראל שמדקדק יותר ויותר בדבריהם, בדברי ההגדה שלהם, בדברי הדרשות שלהם, מתרחקים מלייחס לקדוש ברוך הוא רצון מחודש בכל עת ועת. ועל דרך זו אומרים באדם אם עמד וישב שברצון השם עמד וישב. אבל כשאתה תחקור את החכמים ותגיד רק רגע, האם עכשיו שישבתי על הכיסא זו החלטה אלוהית של עכשיו שאני אשב על הכיסא, כשמישהו מאיתנו כעת יעמוד, האם זו החלטה אלוהית כעת אדוק שאותו אדם יעמוד, יגידו לך לא, לא, חכמי ישראל יגידו לך לא. הוא אומר ככה, ועל דרך זו אומרים באדם אם עמד וישב שברצון השם עמד וישב, כלומר שניתן בטבעו בראשית מציאות האדם שיעמוד וישב ברצונו. כלומר הקדוש ברוך הוא ברא לאדם כוחות תנועה, ישיבה, עמידה, הליכה, והקדוש ברוך הוא ברא באדם רצון, הוא רוצה הוא יושב, הוא רוצה הוא עומד, הוא רוצה הוא הולך, ברצונו של האדם. ואני יכול ורשאי לייחס את עמידתו של האדם וישיבתו והליכתו לרצון שמיימי. איך? איך אני רשאי לייחס את זה לרצון שמיימי? למה שהשם מטביע את זה בבריאת האדם בבריאה.
השם רצה שאדם יוכל לקום ולשבת.
נכון, בכללי. נכון. אבל לא שהאדם ברגע הזה ישב ברצון אלוהי. כן? לא שהשם רצה אתה בעת עמידתו שיעמוד או שלא יעמוד, כמו שלא רצה אתה בעת נפילת האבן הזו שתיפול או שלא תיפול. נמצא כלל הדברים שאתה תדע שכמו שרצה השם שיהיה אדם בעל קומה זקופה וחזה רחב ובעל אצבעות, כך רצה שיהיה מתנועע ונח מצד עצמו. כלומר הטביע בו הקדוש ברוך הוא כוח מטורי וכוח רצון להפעיל את המוטוריות הזו, כן? על פי רצונו של האדם הוא מפעיל את המוטוריות הזו, ויעשה פעולות בבחירתו, בחירתו של האדם. אתם רואים כמה הרמב״ם מצד אחד נאמן לחוקי הטבע, ומצד שני הוא נאמן לאמונה שלנו שאין דטרמיניזם אלא שיש בחירה חופשית. כי מי שמאמין בחוקי הטבע הוא גם סובר שהדטרמיניזם זה חוקי טבע, והרמה מתנגד לזה, ואין דבר מכריחו עליהם ולא מונע אותו מהם, כמו שבאר בספר האמת ואמר בפרשו עניין זה הן עכשיו כמו הזה מעצר רגע מה רציתי יחיד.
אני אומר
שצריך
להדגיש גם שאנחנו מדברים על הרצון, רצון הקדוש ברוך הוא, זה לא הרצון שאנחנו מבינים, הרצון שנברא העולם, זה לא הרצון שאנחנו שלנו.
ודאי ודאי ודאי, רק אין מילה אחרת, זה הוא הרצון האלוהי, הוא האלוהים, הוא החוכמה האלוהית, הוא הכל, זה לא כמונו, בהחלט. עכשיו שימו לב. כן. מה, סליחה? כן.
תוקף יום לפני, הים לא היה נקרא.
מה פירוש יום לפני?
פרעה בא ללחץ את החזרה למצרים, נכון?
נו, כן.
אז הים נקרא, ומסר צריך להתחמד.
כן, כן.
מה היה קורה אם פרעה מגיע יום לפני?
רגע, 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 תדייק בדבריי שאמרתי אז. הקדוש ברוך הוא התביע בטבע שכשתהיה התרחשות כזו וכזו שבה נניח עם ישראל עומד בפני סיכון קיומי, זה לא משנה באיזה יום, היום, אתמול, מחר, אז יקרה. כך ש... לא שאם, לא שאם פרעו היה מקדים, היה עוקף את הקדוש ברוך הוא.
כן?
כן. וכן.
עכשיו.
למה סיבכתי? כן. רק רגע, להקשיב. כן, מה?
כמו שהקדוש ברוך הוא קבע חוקים בטבע, הוא גם קבע שיהיו אירועים שהם לא שיקרה חוקי הטבע, בזמנים מסוימים.
לא בזמנים מסוימים. היה לנו ידיד חיים אפרתי שמו, שהוא ידידך וידיד כולנו והשם שלו וחיהו, אז תמיד אמרתי לו את המשל של מעין טבע אלקטרונית, כן, מאוד מאוד חכמה, מאוד חכמה, שיש בה או מוטבעים בה אפליקציות של כל האפשרויות שיתכנו. אז בנסיבות כאלה התגובה היא כזו, בנסיבות כאלה התגובה היא כזו. כן? עכשיו הוא לא הסכים לקבל, לא הסכים לקבל את המשל הזה. ככל שאנחנו מתקדמים היום בעולם האלקטרוני הזה, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להבין את המשל הזה שאמרתי. הקדוש ברוך הוא חכם מרזים, הטביע בעולמות כל האפשרויות שיכולות להיות. וכשיש אפשרות כזו מגיעה לנקודה כזו, התגובה היא כזו. לנקודה כזו, התגובה היא כזו. לנקודה כזו, התגובה היא כזו. ברור? והכל מוטבע. הכל מוטבע.
גם הקורונה.
נכון, נכון. נכון. עכשיו ככה. נחזור לענייננו. נאמר קצת כזו. אומר רבנו, אוכבר באר התלמוד, אוכבר באר התרגום, כי שמעתי מישהו שנאנח שם איזה אנחה, רציתי לראות מה קרה ולכן בלבלתי במקום תרגום כאמרתי תלמוד. וכן אני חוזר חזרה, נאמר ככה, כמו שבאר בספר האמת ואמר בפרשו עניין זה, כלומר בתורה, ספר האמת זה התורה, ספר התורה, ואמר בעניין זה, זה בספר בראשית, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זהו פסוק עוצמתי ובעייתי. כן? מחד הוא נותן לאדם מעמד מיוחד במינו, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, אבל מצד שני כביכול הוא משווה את האדם לקדוש ברוך הוא, כאחד ממנו, אם ממנו זה הקדוש ברוך הוא, לדעת טוב ורע. אז יש בעיה של הקשמה בפסוק הזה, והוא בעייתי מבחינת הפרשנות. עכשיו אומר רבנו, וכבר באר התרגום, את פירושו של הפסוק הזה, שעניינו ממנו לדעת טוב רע. כלומר, שהוא נעשה אחד בעולם, אז כאחד ממנו זה יחידאי, יחידאי. נעשה אחד בעולם, כלומר, סוג שאין כמוהו סוג אחר הדומה לו, בעניין זה, המצוי לו. אז מה זה אחד ממנו? מיוחד במינו, אם אפשר להגיד. כן, מיוחד מינו. ואז זה לא, אין הקשמה. אבל מצד שני, מה מייחד את האדם? לדעת טוב ורע. מה זה לדעת טוב ורע? לבחור בין טוב ובין רע. הוא רוצה, הוא בוחר את הטוב, הוא רוצה, הוא בוחר את הרע, הכל לפי שיקוליו שלו, כן? אין אדם שיבחר רע ביודעו שזה רע. בעיית הבעיות היא שהאדם שופט בשכלו את הרע לטוב, הוא בוחר ברע, ברע, וחושב אותו שהוא טוב.
כן.
נכון. אוכל, נאמר ככה. ומה הוא, אני חוזר, שהוא עצמו, מצד עצמו, יודע הטובות והרעות, ויעשה איזה מהן שירצה, ואין מונע אותו מכך. וכיוון שהדבר כן, פן ישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. עכשיו הפסוק הזה בעייתי גם בחלק הזה שלו, פן ישלח ידו ואכל וחי לעולם. זאת אומרת, כי יש מה שנקרא עץ החיים ויש עץ הדעת טוב ורע. אם האדם אוכל מפרי עץ הדעת טוב ורע, ואז הוא יעשה מה בא לו, פן ישלח ידו מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, אם אנחנו הולכים ומפרשים את הדברים האלה בצורה פשטית, אנחנו נסתבך מאוד מאוד. כי כל העניין הזה של גן עדן שסופר עם האדם הראשון הוא סתרי תורה. כי לפי הפירוש הפשטי, אם אנחנו לא נראה בזה סתרי תורה, יש כאן עץ עם פריד, עץ הדעת, יש כאן עץ החיים, שלכאורה אם אדם זוכה לאכול פרי עץ החיים וחי לעולם, וואי, הלוואי עלינו, לכאורה, לכאורה, כן? ויש עץ הדעת, שלכאורה על הכיפק אדם אוכל ויודע בין טוב ורע. תראו איזה פוטנציאל יש שם באותו גן עדן. ואז אדרבה ואדרבה, בא הקדוש ברוך הוא למרבה הפלא והתימהון, אומר לו, אל תאכל מפרי עץ הדעת, אם תאכל מפרי עץ הדעת מות תמות. והוא אוכל מפרי עץ הדעת ולכאורה הוא לא מת. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שראה שהאדם הראשון הפר את הציווי ואכל מפרי עץ הדעת, משלח אותו מגן עדן. למה? לכאורה פן ישלח ידו לעץ החיים. עכשיו הרי הוא סרבן גיוס, הוא כבר לא מציית לקדוש ברוך הוא, עושה מה בא לו. ועכשיו אם ניקח מעץ החיים, על הכיפק מצפצף על הקדוש ברוך הוא, יכול לחיות עולם, יעשה מה בא לו. כך האדם יכול לפרש את הדברים בצורה פשטית, והוא פשוט לא יגיע אל האמת בכל העניין. כי כל העניין הזה הוא סתרי תורה. אלוהים לא ברא את האדם כדי למנוע ממנו את הטוב והרע, כדי למנוע ממנו את החיים. אז למה ברא אותו? ולמה נתן לו שכל? למה הוא ברא אותו בצלמו? אלא
אם עוד לא ידע טוב ורע, אז אפשר להניש אותו על משהו שהוא עשה, אם עוד לא ידע טוב ורע.
אז עוד יותר, אז עכשיו ככה, אז אומר הרמב״ם, עץ הדעת טוב ורע זה לא ידיעת אמת ושקר, אלא ידיעת הדברים שהם ערבים לאדם ובעיניו הם טובים. ודברים שלא ערבים בטעמו לפי טעמו, והם רעים. אמר הקדוש ברוך הוא, דע לך אדם, בראתי עולם, אתה יכול להשתמש בו, אבל תשתמש בו בצורה שתוכל להפעיל את הכוחות שנתתי לך, השכליים, עם התורה שאתן לך, עם כל העולם הזה שתהנה ממנו, אבל בצורה כזו שתגיע לעץ החיים. מה זה עץ החיים? חיי עולם נטע בתוכנו, עולם האמת. בהגיע הזמן שהנפש שלך תיפרד מגופך ביום המוות, אזי אם תזכה וזיקחת את נפשך למצוות, מעשים טובים, תחיה לעולם. לא הגוף, הנפש השכלית האלוהית, תהיה מלאכית, בת נצח, בעץ החיים. אז מה זה עץ הדעת טוב ורע? זוהי העצה של האדם לקבוע לעצמו מה טוב לו, מה לא טוב לו, במובן היצרי, במובן התאפתני. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם תשתמש בשכל שנתתי לך בשביל לפתח לך תעשייה יצרית, תאפתנית, מינית, תאכל מזה, תמות. לא תמות במובן הזה שתקסוס ותמות, אלא אתה תמית בך את הפוטנציאל של חיי הנצח, של עץ החיים. תמית בך את הפוטנציאל של עץ החיים שבך, של חיי עולם האמת ונצח. ברגע שאדם שוקע בתעשייה מינית, בתעשייה יצרית, מפעיל את השכל שלו, איך קוראים זה? האח הגדול, כן? האח הגדול, או כל הגשבתים האלה, זה תעשייה, פשוט. תראה, היום, המדף שלי זה ערוץ 7, כן? ערוץ 7. פתאום קופץ לך כאן משהו, פתאום קופץ לך משהו, כן? אמרתי, מה זה האח הגדול? כן? מה זה האח הגדול? חשכו עיניי, ריבונו של עולם. וזה קוראים האדם המתקדם, האדם הנאור. מצולם, מוקלט, שולטים עליו. אומרים לו, תעשה ככה, ותעשה ככה. הפך מה שאנחנו לומדים כאן. בחירתו של האדם...
שם זה הכל מפעיל הכסף.
מה?
שם זה הכל לתעשיית הכסף.
זאת אומרת, זה יותר גרוע מעבדות. זה יותר גרוע מעבדות, כי עבד ממוצל פיזית, שם נפשית, נפשית שליטה מלאה על אישיות האדם, וזה חברה מודרנית, זה חברה מודרנית, מתפארת, מתפארת ביצירה שלה, ביצירה שלה. בושה, האדם המתקדם הנאור היה צריך לבעוט בזה. מה זה משנה? מחול או לא מחול? מה זה משנה? מה זה משנה? אבל אני בזה רוצה לומר לכם, כמה צודק המקרא הזה? פן ישלח ידו, מה פירוש? ישקע בתעשייה של יצרית, יצרית, והוא קורא לזה נאורות, הוא קורא לזה דבר חשוב מאוד מאוד. אז מה זה נקרא, רבותיי? פן ישלח ידו ואכל וחי לעולם. כלומר, ברגע שהאדם שוקע ביודעין ומרצון ביצריות שבו, כמו פרעו הרשע, שקע מאוד מאוד ביצריות שלו, ברצון שלו, אזי מה עונשו, אומר הרמב״ם? ניטלת ממנו האפשרות של התשובה כדי שלא יחיה לעולם. מה זה שלך לעולם? לא בעולם הזה, שיאבד את חיי העולם הבא. זה נקרא בן משלח ידו ואחר חי לעולם. אז הוא מגורש מגן עדן. מה זה נקרא מגורש מגן עדן? מגורש מהתנאים האידיאליים שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם, שהוא יכול להגיע לפוטנציאל של חיי עולם אמת ונצח. ועכשיו, כמו שאומרים, יש חרב מונפת כלפי האדם. שב בתשובה, יש לו סיכוי. לא שב בתשובה, אז מפסיד חיי העולם הבא. זה מה שהרמב״ם כאן אומר. הנה, שימו לב, הוא אומר בצורה כזו, אה, לכיוון שהדבר כן פן ישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם, כיוון שזה חיובי במציאות האדם, כלומר שיעשה ברצונו פעולות הטוב והרע מתי שירצה, צריך ללמדו דרך הטוב. כלומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם כוח בחירה, אז עכשיו מה עלינו לעשות? עלינו לעשות ללמד אותו את הטוב ואת הרע. כן, שאם לא כן, מחר מחתיים הוא לא יהיה אדם שיוכל לשלוט בכוחות הבחירה שלו. לפני הרבה שנים עשו מחקר בארצות הברית ונתנו לילדים, גידלו אותם ילדים מסוימים במעבדה, במעבדה מסוימת, דהיינו נתנו להם מה הם רוצים. כן, כן, נתנו להם חור מה שהם רוצים. הם רוצים ללמוד את זה, רוצים לעשות את זה, לאכול את זה, לעשות זה, לשבת על הרצפה, לשבת על הכיסא, מין בית ספר, מין מוסד כזה פתוח לחלוטין, שהכל ניתן להם לפי בחירתם. בזמן האוכל יש להם כל מיני דברים, צמח, לא צמח, הכל מבושל, לא מבושל, וכאמור הם יכולים לשבת על רצפם, הם יכולים לאכול ביד, הם יכולים לאכול בכפויות, מה בא להם? לא מתערבים להם לגמרי לגמרי בחינוך. למה? זה האדם, לתת להם אפשרות חופש. ברגע שאתה נותן לו חופש, הוא ימצא את הכוח האינטליגנטי שבו ויגיע לגדולות, ויגיע לגדולות. רבותיי, אתם יודעים מה היה, מה היו התוצאות של כל העניין, של העניין הזה? קם דור, קם דור שאולי היה לו כוח אינטלקטואלי גדול, כיוון שלא לא, לא הגבלת אותו, אבל הוא לא היה ייצור חברתי כלל, ולא קיבל מרות כלל. אין, אדם לא יכול לחיות בלי איזושהי מרות, בלי איזשהם כללים. יש חברה, יש כללים של חברה.
איך היה להם כוח אינטלקטואלי גדול? נגיד, ספר דמוקרטי וכל השיטות הדומות, לא ברמה הזאת, אבל ברמה מסוימת שהתלמידים בוחרים את השיטות שלהם, רובם לא מגיעים לבגרות. זה לא באמת מגיעים לאינטלקטואל ככה.
הוא כאילו מתמודד, הוא רצה את זה, נכשל בזה, הלך לדבר אחר. אין אדם עומד עליהם תוך הניסיון. וככה גדלו, כשגדלו כמהם אז גדלו מיוחדים, ממש יחידאים, אבל כאמור הם לא היו חברתיים, לא יכלו להיות חברתיים, כי חברה זה מחייב, מחייב, וזה היה מרד, פשוט מרד. עכשיו נשים לב, באה תורת ישראל ואומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם פוטנציאל, כוח מוטורי, כוח רצון, כוח בחיר חופשית, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך תורה, אני נותן לך תורה, נותן לך וויז אלוהי, סע לכאן, ימינה, שמאלה, תקן מסלול, אז תגיע ליעץ, זה חיי העולם הבא. זה נקרא החסד האלוהי, שנתן לנו תורה. היה והאדם לא שומע על הוויז, אז הוא לא יגיע ליעד, או יגיע ליעד אחרי הרבה הרבה מכשולות ומהמורות. כן, אז פעם אחת, איך קוראים, הייתי צריך להגיע לצפון להרצאה מסוימת, אז הנהג שלקח אותי אמר, עזוב, אני לא משתמש ווייז, יש לי ווייז, אני מכיר את הדרך הזו ישר והפוך, שמע רב, אני אוביל אותך דרך קצרה שאני מכיר אותה, אני מכיר את הכבישים האלה ישר והפוך, כן, ונגיע בזמן, כי לוח הזמנים דרש את הדבר הזה. טוב, מדבר בביטחון ונהג עם הרבה שנים והכל, נסע נסע נסע, צ'יק, מגיעים למקום ששם הייתה הדרך המקוצרת שאותה הוא מכיר, שאותה הוא מכיר, פתאום מחסום, הדרך נסגרה באותם זמנים, והוא לא ידע את זה, לא אמור לדעת. עכשיו תחיל להפעיל את הוויז, עכשיו תסוג אחורה, תחזור לכביש הזה וכל אלה, והגענו באחור וכל אלה. כלומר,
על זה נאמר, חכמה הדרך מההולכים בה.
נכון, נכון. זאת אומרת, השאלה היא זו, הקדוש ברוך הוא אמר, נתתי לכם תורה, אתם רוצים בלעדיה, בבקשה, תנסו את זה. יכול להיות שבכלל לא תגיעו ליעד, יכול להיות שתגיעו ליעד חבולים, יכול להיות שהגאולה יעד בחוריו מאוד, כן? בתסכולה מאוד. אבל אני נותן לכם את התורה. זה מה, מה שאומר הרמב״ם. אומר ככה, וכיוון שהדבר כן, פן ישלח ידו, ויקח מזה ואכל בחיי עולם. אבל מה שכן, אם סיפרתי לכם על הנהג הזה, שזה זל בווייז, בתקופה שלפני הווייז, לפני הווייז, אז הייתי אמור לרצות בירושלים, ורצו שאני, ביקשו ממני להיות באירוע בגדרה. אמרה להם המזכירה, אבל יש לו הצעה בירושלים. אמרו, בסע הוא גומר. אמרו, בשעה כזו כזו. אז אנחנו נתחיל את האירוע יותר מוחר, איך שהוא גומר, ייקח טקסי מונית, יגיע אלינו ישר לאירוע. כן? אז אומרת, חבל, למה להסתכן? לא, זה פשוט מאוד. יזמין מונית, אנחנו מאמנים, אנחנו מאוד מעוניינים ברב. אוקיי, בסדר. גמרתי בזמן את ההרצאה שם בירושלים, מזמין מונית, כן? אני ממתין רבע שעה, חצי שעה, מגיע בחור, בחור גס. טוב, אני עולה, מי היה הנהג? נהג מעדות המזרח, מי שמכיר את הסגנון הירושלמי, כאלה בתחמים, לצנים, לבביים, קצת קשה לך לחוס עליהם. אבל בחור גס, איך, מה אני אגיע לגדרה? כבר גמרו את האירוע, מסכנים, גם ישלמו וגם זה. אומר, כבודו אל יחשוש, אני אביא את כבודו בזמן למקום, ומצטחקק והכל. טוב, אני שבוי בידיים שלו כבר כעת, אין לי הרבה אופציות. הוא נוסע, עכשיו, ימחל לי כבודו, רק אכניס את זה לבית. והכל כבודו ירמודו. מכניס את זה לבית. שבוי, מה אני יכול לעשות? אנחנו נוסעים, כבוד הרב, רק אני אגיד לרב כאן בבית הכנסת משהו.
מי אתה מעשה? אני המעשת כזה.
אני אומר לכם, הייתי חדל עונים, חדל עונים. וידעתי לצעוק, לחוס, אבל אין לי אופציות. טוב, גמר. עכשיו, שהרב יהיה סמוך בטוח, יגיע בזמן. אמרתי לו, איך תגיע בזמן? תראה מה נותר לנו. תראה מה נותר לנו שאתה איזה. אומר, כבודו לא סומך עליי? כבודו יודע כמה נשנים בכביש? סגנון כזה. טוב, אתה לא יכול לחוס על אדם כזה. אז בקיצור, הוא יוצא מירושלים, הולך דרך בית שמש, משם הוא חוצה דרך השדות, דרך הזה, לא בכבישים, אלא מושבים, מכיר את השבילים, צ'יק, מגיע לגדרה למקום שרציתי בזמן. כי זה לא, הוא לא לקח אותי דרך הכבישים והצמתים, הוא מכיר את השבילים האלה וכל זה. אז רציתי לאזן בין אותו יהודי שלא שר לווייז, כי הוא מכיר את הכבישים, בסוף נחסמנו, ורציתי להראות, הנה, עוד לפני עידן הווייז, בכל זאת הייתה תושייה גם לבני אדם שעמדה להם בתושייה הזאת, כן? נחזור לענייננו. מה שחשוב, יש ווייז אלוהי, זה התורה. מנחה את האדם, ברצותו יוכל להגיע ליעד, ברצותו יגיע חבול או לא יגיע בכלל, כן? אז זה אמר ככה, וכיוון שהדבר כן, פן ישלח ידו, ויקח מזה ואכל וחי לעולם. אז כבר הסברתי לכם מה זה נקרא פן ישלח ידו ואכל וחי לעולם. כלומר, כיוון שהוא שר מדרך השם, והוא אפילו לא מנצל את האופציה שנתנה לו ללכת דרך השם, אז במקרה כזה יש והדבר המגיע לו לחסום אותו מתשובה, כמו פרעו, לחסום אותו מתשובה, כדי שלא יחיה לעולם, כדי שלא יגיע לחיי עולם האמת והנצח, כן? וכיוון שזה חיובי במציאות האדם, כלומר, שיעשה ברצונו פעולות הטוב והרע, מתי שירצה, צריך ללמדו דרך הטוב, ויצווה, ויוזהר, ויוענש, ויוגמל, וכל זה צדק, ונתחייב להרגיל את עצמו לפעולות הטוב עד שיושגו לו המעלות והתרחק מפעולות הרע עד שיוסרו ממנו המגרעות, אם היו בו כבר. אז אתם רואים, כל התורה היא בעצם ריפוי נפש האדם ושחרולה, כדי שיגיע לעודו, למימוש עודו. ואל יאמר ישנם כבר בו במצב שאי אפשר לשנותם. כאן יש מצבים כמו אלישע אחר אומר לרוד, אני כבר לא שם. אל יאמר אדם, ורבי מאיר נאבק איתו בעניין הזה, רבי מאיר רצה בכל כוחו להחזיר את אלישע בתשובה. אמר לו אלישע, איך אתה מסביר את הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו? אז אמר לו רבי מאיר, יש פעמים שהראשית לא טובה ואחרית יכולה להיות טובה. אם באמת האדם יצליח לצאת מהראשית שיש לו ולתקן את עצמו, יהיה לו אחרית טובה. אמר לו, אני מצטער, הרב שלך לא פרש ככה, הוא פרש טוב אחרית דבר מראשיתו. אם מההתחלה הולך טוב, אז יהיה סוף טוב. אם מההתחלה לא טובה, אז סוף לא טוב. ואצל אלישע אחר אומרים שכבר בזמן ברית המילה הייתה בעיה וכו', אז הראשית לא הייתה טובה, אז אחרית לא טובה. ואילו רבי מאיר אומר, לא נכון, אדם יכול גם להתנער למרות שהראשית שלו לא הייתה טובה, יכול ליצור לו אחרית טובה. ומכאן זה אומר הרמב״ם שהתורה שלנו מאפשרת לנו אפשרות של שינוי ורענון האדם בהבראתו. הנה הוא אומר, ונתחייב להרגיל את עצמו לפעולות טוב עד שיסגולו המעלות, והתרחק מפעולות הרע עד שיסורו ממנו המגרעות אם היו בו כבר. אל יאמר ישנם כבר בו במצב שאי אפשר לשנותם. אסור לו לאדם להגיד עבדתי, כאשר עבדתי עבדתי, כבר אני גדלתי עקום, חנכותי עקום, יש לי כבר שריטות. כן, זה אסור, אסור לומר זה, כי כל מצב אפשר לשנותו מטוב לרע ומרע לטוב. תראו כמה שהרמב"ם מאמין בבחירה החופשית, והבחירה בידו, בכך ועל פי עניין זה ובגללו הבנו כל מה שהזכרנו מעניין המשמעת והמרי. עכשיו כמובן שהרמב״ם יצטרך עכשיו להתמודד עם אותם פסוקים אשר מראים לנו שלכאורה נשללה בחירה חופשית מפרעו, מסיחון. זה בעזרת השם נעשה בשבוע הבא שהשם יגזור עלינו בחיים. אז